בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 9 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. מלחמה, בטח כזו שנמשכת כבר לא מעט זמן, מורכבת מסדרה ארוכה של אירועים נקודתיים. לרובם אין השפעה על התמונה הכוללת, על המערכה הכוללת, אבל מדי פעם קורה אירוע שיש לו השפעה כזו, אירוע אחד שיכול לשנות מלחמה שלמה. כזה היה הירי שהרג 7 עובדים של ארגון הסיוע ההומניטרי World Central Kitchen, המטבח המרכזי העולמי.
Last night, an incident took place in Gaza that resulted in the tragic death of World Central Kitchen employees.
הטון של דובר צה"ל אומר הכל, זו טרגדיה נוראה, וטרגדיה שיש לה השלכות מרחיקות לכת על המלחמה שמנהלת ישראל בעזה. יש השלכות אופרטיביות שכבר ממש מורגשות בשטח. הלחץ הבינלאומי על ישראל, לדוגמה, הוא גבר משמעותית.
This week's horrific attack on the World Central Kitchen was not the first such incident. It must be the last.
זה במקרה אנטוני בלינקן, שר החוץ האמריקאי, אבל לצידו שורה של מנהיגים ודיפלומטים מהמדינות הידידותיות ביותר לישראל מתחו בעקבות הירי על שיירת הסיוע ביקורת קשה. הם הציבו קו אדום בוהק. ישראל שינתה את כל מנגנון הסיוע ההומניטרי שלה לרצועה בעקבות התקרית הזו. הגדילה מאוד את כמות הסיוע שמוכנס בכל יום לרצועה. בכל העולם דיווחו על 7 בעלי האזרחויות הזרות שנהרגו מההפצצה של צה"ל. והשף הבינלאומי שהקים את ארגון ה-WCK סיפר ליונה לייבזון בדמעות על האובדן הנורא.
Obviously, Israel has and had all the right to defend their people. But defending your people is no killing everybody else around. I've been in Gaza myself. I met and some of the people that died were my friends. And I served with them. Somi is the nicest angel you will ever meet. It's a woman that has been in so many places around the world. Feeding people. This was a good soul.
ויש לא מעט סיבות ללמה זו תקרית עם משמעות רבה כל כך והשלכות נרחבות כל כך. אחת מהן היא הארגון עצמו, המטבח המרכזי העולמי. ארגון עם מוניטין, עם חשיבות, עם פעילות ענפה שהארגון עושה בכל יום ובכל העולם. אז הפעם אנחנו עם עיתונאית האוכל והשפית רותי רוסו, בעצמה מתנדבת ב-WCK באזורי אסון ומלחמה, ובהם לאחרונה גם בישראל. שלום רותי.
שלום אלן.
איך נוצר הקשר בינך לבין ה-World Central Kitchen?
בכפייה. אני, כשהתחילה המלחמה, בעצם כשרוסיה הכריזה מלחמה לאוקראינה, והתחילה לתקוף את אוקראינה, מרץ 2022, אני רואה את זה בחדשות, ופשוט לא מאמינה למה שאני רואה, ואני רואה את זרם הפליטים, וזה מטלטל אותי, ואני לא יכולה לעשות את זה, ואני פשוט עומדת מול הטלפון, ומזמינה כרטיס טיסה, ויום אחרי זה בלילה אני מסיימת צילומים ועולה על מטוס, ואין לי מושג לאן אני נוסעת. אגב, אני באמת לא יודעת, אני לא מכירה את ה-WCK, לא יודעת כלום. בדרך השדה אני מוצאת מישהו שיפגוש אותי בוורשה, בחור ישראלי שעובד שם, הוא פוגש אותי, אנחנו נוסעים, מגיעים לגבול של פולין, אוקראינה. אני אומרת מגיעים לגבול, זה חתיכת נסיעה, כן? אז אנחנו מגיעים לגבול, זה כבר ערב, ואז אומרים לי, פתחו הנגר, מטבח גדול חדש שמאכיל פליטים בפשמשל, בגבול אוקראינה, ואנחנו נוסעים לשם, אני מגיעה לשם בערב, לא יודעת עליהם כלום, אני רק פוגשת את המנהלת של המטבח הזה, מוניקה, פוגשת אותי עם כזה כובע קסקט, היא מאוד מאוד קשוחה, אני באה ללחוץ את היד, היא אומרת לי, אני לא לוחץ ידיים, I don't shake hands, אני אומרת לה, אני רוצה לעזור משהו, תנו לי לעשות משהו, לא אכפת לי, לשטוף רצפה, לשטוף כלים, לקלף תפוחי אדמה, מה שתגידו, אני רוצה לעזור. היא אומרת לי, בואי מחר ב-6 בבוקר, ואני מגיעה ב-6 בבוקר, ונכנסת בבום ל-WCK, ומתחילה להכיר את הארגון הזה.
אז הגעת בשש בבוקר למחרת, ומה ראית? איך המטבח התנהל?
קודם כל, זה ממש ממש תחילת המלחמה, אז המטבח זה הנגר עצום בגודלו עם ציוד חדש, אנחנו מדברים על אירופה, אז קצת קל יותר לתת תרומות, אז כל הציוד חדש, וכל היום מגיעות מסעיות מכל אירופה, שמביאות, פה מסעית מביאה תפוחים, פה מסעית מביאה ברוקולי, פה מסעית מביאה כאילו תנורים, זה כזה. אז אני מגיעה בשש בבוקר, בהתחלה באמת נותנים לי לקלף תפוחי עץ ותפוחי אדמה, אבל באמת, בגלל ש... אני בכל זאת שפית, אז קלטו מאוד מאוד מהר, שאני בן אדם מקצועי, אז אני אומרת את ההיררכיה של המטבח, הטסתי תוך יום אחד, כבר הייתי במה שנקרא המטבח החם, והייתי אחראית על, על כזה דוד גולה שלי, עם סיר ענק של גולה שאני אחראית עליו.
ומה, אנשים באו לקחת, אתם נסעתם וחילקתם פשוט גולש בכל מיני מקומות באוקראינה?
אנחנו מבשלים באמת, כל דוד כזה זה סדר גודל של 1,500 מנות, ואז אנחנו מעמיסים את הדוד לתוך כאלה קונטיינרים שומרי חום, ומעמיסים אותם על מסעית, ונוסעים לגבול. עכשיו באמת, אי אפשר לתאר את הדבר, מה שאתה רואה שם, זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס, זה עשרות אלפי פליטים שיוצאים החוצה, חרב עליהם עולמם, ואתה פוגש אותם בנקודה הכי נמוכה בחיים שלהם, זה נשים שיוצאות עם הילדים, ועם ההורים המבוגרים, ועם הכלבים והחתולים, ואנחנו נמצאים שם, האמת שקודם כל לפגוש אותם, ולהציע להם ארוחה חמה, ולתת להם משהו לקחת איתם, זה אירוע שמשנה את כל תפיסת העולם שלי, כשאני רואה את זה.
באיזה אופן?
תמיד שכלום לא בטוח, כלום, אנחנו חיים באיזה אשליה של ביטחון, וברגע שאני רואה את זה, אני אומרת, זה הכל, זאת פיקציה. היה שם משהו קטן, מאוד מאוד מטלטל, זה נשמע הכי טיפשי מה שאני אספר עכשיו, כאילו בגבול שם. אז ניגשת אל האישה צעירה ושואלת אותי אם יכולה לקחת תפוח. עכשיו היא לא מדברת כמעט אנגלית, שואלת אותי אם יכולה לקחת תפוח. יש לנו הרימה של תפוחים מספרד, והיא שואלת אם אפשר לקחת תפוח. ואני אומרת לה, כן, ברור. קחי כמה, ואני מתחילה להמיס לה על שקית, והיא מתחילה להגיד לי, אני רואה שהיא רוצה לדבר, היא מתחילה להגיד לי, אני פשוט צריכה להיכנס חזרה לאוקראינה, ואני צריכה אוכל שאני יכולה לאכול תוך כדי נסיעה. אני אומרת לה, בואי תקחי גם גולש, ואני באה להמיס לה כאילו מהגולש בתוך כזה כלי. היא אומרת לי, לא, 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 אני לא יכולה לנהוג ולאכול את זה, ואני חייבת לנסוע פנימה, ואני רוצה נורא לעזור, כי אני רואה את המצוקה שלה, ואני מתחילה לשלוף, אז בואי אני אתן לך כסף, זאת הדרך המערבית שלנו הרי לפתור בעיות, זה מדהים איך במקומות האלה, השיטה הזאת פשוט קורסת, אני מוציאה לה יורו ודולר וזלוטי, ומה שהיא לא תרצה, איזה סוג של מטבע זר שהיא לא תרצה, אני מוכנה רק שתקל עליי עם המצוקה שלי לראות אותה, אני לא יכולה לשאת את זה. היא אמרת לי, אני לא צריכה כסף, ממלאים לי פה את הדלק בחינם, אני רק צריכה לישון, אני נוהגת כבר 49 שעות ברצף, נכנסת כל פעם ומוציאה אנשים שלא יכולים להגיע לגבול. אני שמתי את התפוחים בסקית, והיא תופסת אותי קור אימים, כאילו אי אפשר לתאר את הקור שיש שם, זה מינוס 6 מעלות, אבל זה מינוס 6 עמוק כזה, של צינה שעוברת לך בגב, לא חשוב מה לובשים, והיא תופסת אותי, ואני מחבקת אותה, אני לא מכירה אותה, והיא רועדת לתוך המעיל שלי, ואני מרגישה כמו הבת שלי בגן ילדים, כשהייתי נפרדת ממנה, והיא הייתה תופסת אותי רק כשאני לא אלך, והיא כאילו מכל הדברים שהייתי שם, היא באמת הדבר שכל פעם שאני חושבת עליו, אני כאילו מרגישה את כל הקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים. אין דבר כזה ביטחון. אנחנו, אף אחד לא יתייצב לצידנו, אף אחד לא יעמוד מאחורינו, לא חשוב מה יקרה. כולם יעדיפו להפנות את הגב.
זה מעניין, כי זה קרה מן הסתם הרבה לפני 7 באוקטובר, אבל מעבר לתובנה הזו שלך, שאין קרקע יציבה, כי את ראית שם פליטים, מה שנקרא עולם ראשון, מלחמה בעולם הראשון, דבר שלא ראינו הרבה שנים. אבל מעניין אותי אם משהו בהבנה שלך לגבי אוכל השתנה אז.
הוא לא השתנה, הוא בעיקר התחזק. תראה, גם אני כאילו משתתפת בתוכניות, אני שופטת בתוכניות ריאליטי אוכל, שכאילו שמות המון המון דגש על הצלחות ועל הטעם, וזה זה כל כך פריבילגי, ואני אומרת את זה כל הזמן, למרות שזה סוג של להשתין לבאר שממנה אני שותה, כן? ואני אומרת, זה כל כך פריבילגי, וכשאנחנו לוקחים אוכל כמובן מאליו, אנחנו יכולים להתעסק לארגן פרחים עם פינצטה על הצלחת. אני בעולמות שאני מסתובבת בהם בשנים האחרונות, מדברת כבר על זה לא מעט שנים, זה, אני רואה את האוכל במקום המאוד מאוד מאוד גולמי שלו, של א', של הישרדות, וב' של דרך להגיד למישהו שהוא לא לבד. כשאתה מביא למישהו אוכל, אתה קודם כל פוגש אותו, יש לך איזושהי אינטראקציה איתו, הוא רואה אותך, אתה אומר לו, אני עומדת מאחוריך, ואוכל יודע לעשות את זה, יותר מדברים אחרים.
ותקני אותי אם אני טועה רותי, WCK, ה-World Central Kitchen, הארגון הזה הוקם בדיוק על בסיס הרעיון הזה שאת מתארת כאן.
אז הקים אותו השף חוזה אנדרס, זה שף ספרדי אמריקאי, שף כוכב בלבלים בינלאומיים, אנחנו לא מכירים את הסקייל הזה, את הרמה הזאת של הצלחה, עם באמת עשרות מסעדות ועם תוכניות ב-CNN, בזה ברשתות כאילו בינלאומיות ענקיות, באמת מאוד מאוד מצליח.
I am Jose Andres. Spain is the land where my passion for cooking began. And now I'm taking my daughters.
Wow. That is pure crunch.
תמיד היה לו, הוא תמיד כאילו זיפזפ בין העולמות האלה של להגיש אוכל לאנשים שמשלמים בפלטינום ללהגיש אוכל לאנשים שצריכים אותו. ואחרי ההוריקן ברעידת האדמה בהאיטי, הוא מגיע לשם ומתחיל בעצם את הארגון. לפני, אני יודעת מה, 14-15 שנה זה היה, ובעצם פשוט מגיע למקומות, מקומות ברגעים הכי קשים שלהם, ודואג לאוכל חם, לאנשים שעולמם חרב עליהם, מסיבות שונות.
ואנחנו מדברים על ארגון עצמאי, נכון? לא חלק ממוסדות בינלאומיים. עד כמה התרשמת שהוא גם יעיל?
זאת שאלה מצוינת, כי אתה מגיע למקום שעוזר לך, רוב האנשי הצוות שלך לא מדברים את השפה, אתה לא מכיר את חומרי הגלם, אתה גם לא מכיר את הקהל ואת האוכלוסייה שאתה הולך לפגוש. וכאילו, ראיתי איך הם פועלים בשטח, מצד אחד זה מסות ענקיות, ופורקים אצלנו המון סחורה, ואנחנו מוציאים עשרות אלפי מנות ביום, זה כמויות אדירות, ומצד שני, כל הזמן עושים adjustment, כאילו, וכל הזמן מגיבים למה שקורה, וכל הזמן... אז הארגון במהותו יש בו לחלוטין איזושהי יעילות, אבל זאת יעילות שכל הזמן ניזונה מהשטח.
אז כן, את אומרת שטח, המטבח המרכזי העולמי התמקם אז באוקראינה, בכל מיני אזורים של אוקראינה, עובדים, מתנדבים כמוך, בישלו והכינו ארוחות, חילקו בכל רחבי המדינה, ובשלוש תקריות שונות, הפצצות רוסיות הובילו למוות של עובדים ומתנדבים של WCK. את היית שם באוקראינה שבוע? חזרת אחר כך לארץ, והפעם הבאה שהארגון פנה אלייך, אני מתכוון כארגון באופן רשמי, לא שיחות עם חברים שהכרת שם, הפעם הבאה הייתה די מהר אחרי 7 באוקטובר, נכון?
נדמה לי ב-10 או ב-11, 11 או 12, לא יודעת, כאילו ממש כמה ימים לתוך הדבר הזה, כשכולנו עוד כאילו מתקשים לצאת מהבית בכלל, קרלה שפית שהייתי איתה בגבול אוקראינה, כותבת לי, how are you dear, מה איתך יקירתי, ואני כותבת לה, אני על הקרשים, אני לא מצליחה לקום, ואני מבוהלת ומפחדת מוות. היא כותבת לי, אנחנו מגיעים. ויום אחרי זה התחילו להגיע חברי המשלחת הראשונים, זה היה יום, יומיים, שלושה, וכולם הגיעו לכאן, ואני כמו הסיוטים הכי גדולים שלי, אני פוגשת אותם פה בארץ.
שזה כשלעצמו דבר הזוי, כלומר אחרי שראית אותם בזירות קרב עם פליטים, אזורי מלחמה, פתאום הם מגיעים אלייך הביתה.
זה היה מוחלטת. גם הייתי בטוחה, ידעתי שאני אפגוש אותם במבצע הבא, באירוע שאני כאילו אצטרף, והיה לי ברור שאני אפגש, פשוט לא בתל אביב.
אני בטוח שהם שיתפו אותך קצת בתחושות שלהם, איך הייתה החוויה שלהם בישראל לעומת מקומות אחרים?
הם מגיעים 5 ימים לתוך המלחמה, יש פה שגרת אזעקות קשה מאוד, כולל נפילות במרכז, האזעקה הראשונה פוגשת אותם בשדה התעופה, הם שולחים לנו תמונה, זה הזיה, הם שולחים לנו תמונה כאילו מהשדה שלהם, כאילו מתפנים וזה, זה חתיכת קבלת פנים, תבינו כאילו אנשים מגיעים ל... המתנדבים של WCK ברוב המקרים הם לא נמצאים בסכנת חיים, אתה מגיע כאילו אחרי השיטפון, אחרי הרעידת אדמה הגדולה, נכון שיש חשש ונכון שיש משבר הומניטרי, אבל אתה לא מרגיש תחת במלחמה. ופה כאילו יש הזקות, וכל הזמן צריך להתפנות, וכל הזמן זה.
מי האנשים שבאו לישראל? מי הגיע?
אז הגיעו, באמת הגיעו מכל העולם. קרלה היא אמריקאית מקסיקנית, ופיונה אמריקאית, וגרג אוקראיני אמריקאי, ונלי שמגיעה קצת יותר מאוחר. נלי זה סיפור מדהים, כי נלי יצאה כפליטה בעצמה מקייב בתחילת המלחמה, וחיפשה מקום להתנדב בו. תשמע, האנשים שמגיעים לכאן הם טיפוסים, האנשים שמגיעים בכלל למשימות האלה הם טיפוסים, זה אנשים שמסתובבים בכל העולם ורואים אסונות, ורואים משברים, זה אנשים שבאמת מרגישים תחושת שליחות מאוד 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 גדולה במה שהם עושים, שמוכנים לקחת עצמם סיכון, שמתרחקים מהמשפחה שלהם לתקופות ארוכות. זה איזשהו אלטרואיזם ברמות הגבוהות ביותר שאפשר לדמיין.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
רותי, אחרי שעבדו באזורי אסון ואחרי שאתם עבדתם יחד באוקראינה בזמן מלחמה, צוות של המטבח המרכזי העולמי הגיע ממש בימים שאחרי 7 באוקטובר לישראל. איך נראה בעצם מערך סיוע הומניטרי כשהוא מנוהל בתל אביב?
מה שאנחנו עושים זה אנחנו עובדים עם תשתית המטבחים המוסדיים הקיימת בארץ, שכולה סגורה. כל המטבחים סגרו, כל העובדים בחלט, ואנחנו מתחילים בהדרגה לפתוח מטבח, מטבח, מטבח בכל רחבי הארץ. אנחנו עובדים עם מטבחים בביתר עילית, עם מטבחים בקריית גת, בקריית מוצקין, כמובן באילת, בחצבה, לכל אורך הערבה אנחנו מפעילים מטבחים. כל המטבחים האלה, יש הרבה מאוד מהמטבחים שעובדים איתנו, שאנחנו פותחים אותם, זה מטבחים סגורים. אנחנו מבקשים מהם לפתוח, לקרוא לעובדים שלהם חזרה, הם מתחילים לשלם מזכורות, בזכות הכסף שאנחנו מזרימים, אנחנו משלמים בעצם על הארוחות, אנחנו מזרימים את הכסף הזה, לתוך הכלכלה הישראלית, אני מדברת איתך כאילו, על עשרות מיליונים, לא כאילו בקטנה, על עשרות מיליונים שזורמים לתוך הכלכלה הישראלית, הם קוראים לספקים, הם משתמשים בספקים, נכנס כסף, הגלגלים מתחילים לזוז, וכך אנחנו עובדים, אנחנו מזהים צורך, אנחנו מחפשים בשביל הצורך, אנחנו מזהים מטבח, מטבח שמתאים בשביל לענות על הצרכים, מפעילים, פותרים את כל הדברים הלוגיסטיים של השינוע, של החלוקה וכל זה, ועובדים ככה בכל הארץ.
ולמי חילקתם אוכל? לאן הגעתם?
בשלבים המאוד מאוד ראשוניים, אכלנו, כאילו בעוטף, אכלנו באופקים, בסדרות, בזה אכלנו באשקלון, אכלנו משלבים מאוד מאוד מוקדמים, שם אנשים שלא התפנו, מסיבות שונות. הגענו לים המלח, אני הגעתי ממש בהתחלה, שלחו אותי לים המלח, למלונות של ים המלח, ואני מגיעה לשם, ובאמת יש שם המון 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 מפונים, לכל בתי המלון, אבל אני רואה שנותנים להם 3 ארוחות ביום, אז זה לא המקום אנחנו צריכים להיכנס אליו. אנחנו מחפשים את אלה שנפלו בין הכיסאות, לא את אלה שדאגו להם מיד, ויש המון כאלה, עשרות אלפים. בימי ה-C אנחנו מחלקים 40,000 ארוחות ביום, וזה למפונים שאם המדינה הגדירה 4 קילומטר, אז היה שלב שכל מי שהיה 4 קילומטר ו-100 מטר לא קיבל, לא היה זכאי לכלום. עכשיו זה אנשים שראו את המוות, לא מול העיניים, אלא מתחת לרגליים שלהם, הם ראו גופות כשהם יצאו וברחו, והם פשוט טסו עם הילדים שלהם, חיפשו מקום לישון בו, עזבו את העבודה, שילמו על המקום לישון, או התארגנו אצל חברים, אצל משפחות וזה, אבל זה באמת חורבן מוחלט, וגם קיום, מחיה. עכשיו, להגיד לך, אתה יודע, זה לא שפגשנו רעב, זה לא כאילו אסון הומניטרי ברמה הזאת, אבל זה שמישהו דואג לך, מכסה לך ארוחה אחת ביום, עם בשר או עוף, מגיע אליך, דואג שתקבל אוכל חם, אומר לך, אתה לא לבד. תראה, עבדנו כאן כאילו חודשים, הוצאנו 2 מיליון מנות. כמעט אף אחד לא ידע על זה.
זה מדהים, זו כמות מנות בלתי נתפסת. ומעניין אותי אם במהלך העבודה בישראל, ואולי גם בכלל, פוליטיקה נכנסת לתוך הארגון? פוליטיקה נכנסת למטבח?
לא נכנסת בכלל, בכלל, בכלל. גם אנחנו יודעים, אני יודעת מהשלב הראשון שהארגון נמצא גם בעזה ומאכיל גם בעזה. הם גם נזרים, הם רגישים לא לדבר איתי על זה, כאילו... הם מבינים שזה, שהמצב מאוד מאוד טעון, והם לא באו לקחת, לתפוס עמדה. הם רואים את השבר, והם רואים את האנשים שהם פוגשים, הם רואים הרבה מאוד כאב ופחד וסבל, ואני חושבת שיש גם איזה משהו בלראות את, הם נמצאים בתל אביב, ולראות עיר מטרופולין כל כך רגיל במהותו, תחת מתקפות טילים ופחד, ואני חושבת שגם בשבילם, קצת כמו שאני תיארתי לך את החוויה שלי באוקראינה, אני מניחה שלהגיע לתל אביב זה לא פחות מטלטל בשבילם.
מתי בעצם, אם בכלל, עירבו אותך, סיפרו לך, או שמעת על הפעילות המקבילה שמנהל WCK בעזה?
מההתחלה ידעתי.
שמה?
ידעתי שמאכילים גם בעזה, שיש צוות גם בקהיר, במצרים, וידעתי שמאכילים גם בעזה. אני, אגב, אני חייבת להגיד, ועוד לא שאלת אותי על זה, אבל אני מניחה שהיית שואל אותי, אבל אני מההתחלה ברור לי שאסור להרעיב שם. אסור להרעיב את עזה. ואני אומרת את זה עם כל הכעס שלי, וכן, וכל העולם ציטט אותי בשפה שאחרון, כל העולם ציטט אותי בתור זאת שאמרה, כולם שם חמאס, אין שם בלתי מעורבים. אני אגיד לך את האמת, אני עדיין עומד מאחורי זה. אני משוכנעת שיש שם רוב גדול שמתאב אותנו, וששמח מאוד על השיבה באוקטובר. אבל כמו במלחמות וכמו במריבות, אני שמחה שיש אנשים שהם לא חלק מהדבר הזה, ושיכולים להגיש את הסיוע ההומניטרי. אני... שלא מונעים מהכעס שלי ומהאימה שלי ומהרצונות שלי בתוך הסיפור הזה. זה לא ככה העולם צריך להתנהל. ועם כל זה שזה נשמע כמו רגשות סותרים לחלוטין, אני חושבת שרגשות סותרים יודעים לחיות ביחד.
ובינתיים WCK סיים את העבודה שלו בישראל. איך אגב מחליטים שם שהמלאכה במקום מסוימת הסתיימה וזהו אפשר להתקפל?
יש חוקים מאוד מאוד ברורים לגבי מתי מסיימים את המשימה. כשהמסעדות נפתחות, כשהכלכלה נפתחת, כשלממשלה יש מספיק זמן להתארגן על עצמה ולהגיש את הסיוע בעצמה, הארגוני סיוע הומניטריים לא נועדו להחליף את הרווחה. והם גם לא נועדו לפגוע במסעדות. אז אחרי 3 ומשהו חודשים, לקראת סוף ינואר הם יצאו מפה. וכמעט כולם עברו לעזה, ששם המשבר ההומניטרי רק הלך והקצין, כאילו, ככל שהזמן התקדם. וזה באמת, זה קצת מוזר שאתה אומר, אנשים היו פה והגישו את הסיוע כאן, ועברו מפה לשם, וכאילו, ועשו את המעבר הזה ביומיים, כאילו, מלהגיש פה ללהגיש שם. אבל זה באמת כי הם כאלה, הם, כאילו, הם מגישים אוכל לאיפה שצריך, מישהו צריך לאכול. זאת המחשבה.
כן, הרבה עבודה הייתה, ועדיין יש לארגון הזה בעזה. מדברים שם על עשרות מטבחי שדה ש-WCK הקים ותפעל. מיליוני מנות מזון חולקו בעזה בחצי השנה האחרונה, הכל בתיאום מול צהל, על בסיס יומיומי ממש. ואז קרתה הטרגדיה, הירי שביצע הצבא והרג 7 מעובדי הארגון. וחשוב להבין מה בדיוק קרה שם. אז בין שידור לשידור, ניר דבורי, הפרשן הצבאי שלנו, נכנס אלינו לאולפן והסביר.
אנחנו יודעים שהיה פה שילוב של כמה דברים, גם טעות בזיהוי, גם חריגה מהוראות הפתיחה באש, וגם בעיית תיאום. ושלושת הדברים הללו מביאים לתוצאה קטלנית וקשה וחמורה, שאתה יכול לראות כמה היא עדיין מהדהדת ומשליחה על ההמשך הפעילות בשטח של הארגונים הללו, ארגוני הסיוע, וגם של צה"ל.
אני רוצה אבל לפרוט את הדברים האלה שאתה מתאר כאן, כי אתה מדבר למשל על טעות בזיהוי. כלומר, למרות הלוגו של WCK שנמצא על השיירה, אז מה, החייל בקצה, בשטח, חשב שמדובר בשיירת מחבלים של חמאס?
הוא לא יכול היה לראות את הלוגו, והוא לילה, וזה לא לוגו שהוא כזה שניתן להבחין בו באמצעים לראיית לילה. האמירה הייתה של הצבא שזיהו אנשים חמושים באזור כלי הרכב. אבל אם אתה לא יודע שבכלי הרכב הללו נוסעים אותם חברי ארגון ולא אנשי חמאס, אתה צריך תמיד לוודא ולהיות בטוח לפני שאתה תוקף. ותמיד יש, או כמעט תמיד, יש את השנייה הזו עוד לברר, ואני חושב שבמקרה הזה הייתה את השנייה הזו לברר, ולא עשו את זה, והלכו קדימה, והתוצאה בהתאם.
והתגובה של צהל דבורי לאירוע הזה הייתה חריגה. שמענו התנצלות מלאה, כנה, באנגלית, שמענו את הטון של דובר צהל, אפשר ממש להגדיר את זה כעצב. שני המפקדים שהיו אחראים בשטח הודחו, והתבצע תחקיר מהיר, שבסופו צהל לקח אחריות מלאה.
צהל מבין את המשמעות של תאונה כזו, חמורה כזו, של תקרית כזו, ולכן הדבר המרכזי היה לקחת אחריות, להביע צער, לבצע תחקור מהיר, אבל שלא בא על חשבון יסודי, ושיקוף מלא שלו לכל הגורמים בעולם. זה כדי לייצר מחדש איזשהו אמון באמירה של הצבא, להראות שתיקנת, ושמי שפישל נושא במחיר, ולא סתם, אני יודע שהייתה הרבה ביקורת גם בישראל על הדחת שני הקצינים, אבל אני חושב שבמובנים מסוימים, ישראל הגנה עליהם, כי אם ישראל לא הייתה פועלת כך, אם צהל לא היה מדיח אותם, ומציג תחקיר מלא ושקוף, שלא מתייח ולא מסתתר, השניים האלה היו נקראים להעיד בהג, ושם לא הייתה לך שליטה על מה שעושים איתם ועל העונש שהם יכולים או צפויים לקבל. ולכן ישראל מהרה לעשות את הכל בתוך הבית, כדי בעצם לשמור עליהם קשה, אכזרי, לא נעים כמה שזה יהיה. לא הייתה פה ברירה מבחינתה של ישראל.
ומיד אחרי התקרית, זמן מאוד קצר, המטבח המרכזי העולמי הודיע שהוא עוצר את הפעילות ההומניטרית שלו בעזה, יחד איתו גם ארגוני סיוע נוספים הוציאו הודעה דומה. מה זה אומר? כמה זה משמעותי?
זה מאוד משמעותי. אתה כבר רואה עכשיו תמונות של אנשי חמאס משתלטים על מסעיות. ישראל, יחד עם אותם ארגונים, ניסו למנוע את הדבר הזה. גם כדי שאתה תקבל שליטה על מה שקורה בשטח, וגם שהסיוע יגיע לידיים הנכונות. ועכשיו בשקט, אחרי שהתחקיר הזה בוצע והוצג, צריך לראות איך ישראל מחדשת את האמון כדי שהם יוכלו לשוב. זה שיח שמתקיים, הוא שיח לא קל, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, מתוך תקווה שזה בסוף יצליח.
רותי, יצא לך לדבר עם מישהו שם אחרי התקרית בעזה?
עם כולם, עם כולם.
ומה שמעת?
הם גמורים, כולם שבורים, גמורים. זה, אני גם יודעת מה זה, שאתה יושב במטה ושלחת את הצוות שלך לעשות איזושהי משימה, והוא כבר עשה את המשימה הזאת, והוא כבר נסע, וכבר כולם נסעו, גם אני נסעתי, גם הם נסעו, גם זה, כולם נסעו כבר על הציר הזה. ואתה בקשר איתם, ומחכה שיחזרו, וכבר האוכל חם, ופתאום אתה מקבל טלפון, פתאום מקבלים טלפון שקרה משהו. גמורים. גמורים, אני גמורה, אני גמורה מזה. זה לגמרי, אני מרגישה את האחריות על הכתפיים שלי, אני כאילו סוחבת את זה עליי, ממש. את האשמה, מין תחושת אשמה על הכל, על זה שהם בכלל כאילו נקלעו לפה למלחמה, כאילו אתה אומר למה הכנסנו אותם לתוך הבוץ שלנו. אני יודעת שדברים כאלה יכולים לקרות בתוך מלחמה, אבל אני גם יודעת את האנשים המדהימים האלה, הטובים עם הכוונות הטובות שלהם, וזה מרסק.
מהיכרותך, יחד עם דברים שאת שומעת, מה המשמעות שהארגון הקפיא את הפעילות שלו בעזה? מה זה אומר בפועל?
זה אסון. באמת אסון. אני לא יכולה להיכנס לזה, אבל דיברתי עם הגורמים הבכירים ביותר שאפשר להיות על הדעת, גם בארץ וגם שם, אני עושה כל מה שאני יכולה כדי לתווך, כדי להחזיר אותם לפעילות. אני פשוט לא יכולה להרחיב על זה, אבל אני מקווה שהם יחזרו לפעילות דחוף.
על משבר האמון שהטרגדיה הזו יצרה, אפשר לדעת איך לגשר?
לא, פשוט אין ברירה, אבל זה לא לגשר. אני גם לא יודעת עד הסוף מה קרה. אני יודעת שהרעבה משיגה תוצאות הפוכות ממה שאנשים חושבים. היא לא מחלישה את האוכלוסייה, זה לא נכון. אנשים לא נכנעים כי הם רעבים, זה לא עובד ככה.
כלומר, רותי, מה שאת אומרת, ישראל צריכה את ה-WCK שם.
היא צריכה את ה-WCK, היא יודעת שהיא צריכה גם, פנו אליי, כאילו בארץ פנו אליי, גורמים רשמיים ברמות מאוד גבוהות, שאני אעזור כאילו בתיווך הזה. ישראל יודעת שהיא צריכה את ה-WCK שם, כן.
ואם את צריכה לנבא או להעריך, הפעילות של הארגון תחזור?
לא יודעת. אני כאילו, אני אופטימית, אני מקווה שכן, אני אומרת האינטרס, ברגע שיש כאילו אינטרס של לפחות, יש פה אינטרס של שלושה צדדים, גם של ישראל, גם של ה-WCK, וגם של הפלסטינים העזתים. הישות היחידה שממש ממש אין לה אינטרס פה זה חמאס. חמאס ממש ממש נגד הסיוע ההומניטרי הזה. ואני אומרת, כשכאילו שלושת הדברים האלה עובדים יחד, אז זה חייב כאילו לקרות. זה חייב לקרות, וזה גם מה שאני מתווכת לכל הצדדים בתוך הדבר הזה. זה חייב לקרות.
רותי רוסו, תודה רבה.
תודה אלעד.
ותודה לניר דבורי. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.